הסכנה המיידית לחייו של הנשיא התשיעי של ישראל וראש הממשלה לשעבר שמעון פרס חלפה. עם זאת מצבו עדיין קשה, אך יציב. כך נמסר בסוף השבוע מבית החולים שיבא בתל השומר, שם הושפז פרס מאז לקה בשבץ מוחי באמצע השבוע. הוא מורדם ומונשם. בהוראת הרופאים הוא עבר ממחלקת הטראומה בטיפול נמרץ למחלקה נוירוכירורגית. 72 השעות הקריטיות שאחרי השבץ המוחי עברו והצוות הרפואי מתכנס בכל כמה שעות לדון בהמשך הטיפול. באוויר עדיין מרחפת שאלת עתיד תפקודו אם יצליח להתאושש ולשוב להכרה מלאה. הרופאים המטפלים בו הם מנהל בית החולים שיבא פרופסור יצחק רייס ורופאו האישי של פרס חתנו פרופסור רפי ולדן. לדברי פרופסור אבינועם רכס מבית החולים הדסה עין כרם, הסכנות העיקריות של אדם הנמצא במצבו של פרס הן זיהומים שונים המצויים בבית החולים והתפתחות של בצקת מוחית סביב אזור שטף הדם הפנימי. על פי הערכות, אם מצבו של פרס ימשיך להשתפר והוא יגבר על הסכנות המיידיות שעומדות לפניו, צפוי לו שיקום איטי באשפוז ולאחר מכן באשפוז ביתי לפרק זמן של שבועות עד חודשים. במהלך השיקום תהיה ספיגה של ההמטומה וחזרה של התפקוד הנוירולוגי המותנה במידת הנזק הראשוני שנגרם למוח. מידת הנזק תתבהר כאשר יורידו את מינון החומרים המרדימים בדמו של פרס לחלוטין. אם פרס יצליח להתאושש, הנזקים האפשריים נזקים מוטוריים, כלומר הדיבור וההבנה נשמרו, השיקום יכלול התגברות על חולשה מוטורית בפלג הגוף הנגדי שהוא פלג גוף שמאל, מציין פרופסור רכס. בין המבקרים את פרס במיטת חוליו השבוע היו נשיא המדינה ריבלין וראש הממשלה נתניהו. נתניהו הגיע לביקור לאחר שחל שיפור מסוים במצבו של פרס והביע הקלה מכך, וכן תקווה כי בכל יום שיחלוף ילך מצבו של פרס וישתפר. נתניהו הוסיף כי התרשם מהצוות הרפואי בשיבא. לדבריו, הרופאים והרופאות המטפלים והאחיות המטפלות מטפלים באדם יוצא מן הכלל. הוא הוסיף, אמרתי לבני משפחתו שיש תקווה ויש תפילה, ראיתי את הטיפול המסור ואת סימני התקווה, מוקדם מדי לומר עוד ונמשיך כולנו לקוות ולהתפלל ונסמוך עליכם. בין מאות אישי הציבור מכל העולם אשר שלחו את דאגתם ואיחולי החלמה היה גם האפיפיור פרנציסקוס. פרנציסקוס מחבריו הקרובים של פרס ביקש לחזק את ידי המשפחה ולמסור רפואה שלמה. כמו כן הוא ערך תפילה מיוחדת להבראתו בוותיקן בהשתתפות הרב אברהם סקורקה מארגנטינה. השניים נשאו תפילות וביקשו להעביר באמצעותן איחולי החלמה להבראתו של פרס. הסכם הסיוע הביטחוני הגדול ביותר בתולדות שתי המדינות נחתם השבוע בין ישראל לארצות הברית בטקס חגיגי בוושינגטון. על ההסכם בגודל 38 מיליארד דולרים לעשר שנים, חתם מטעם ישראל ממלא מקום ראש המטה לביטחון לאומי יעקב נגל ובמעמד היועצת לביטחון לאומי של הנשיא אובמה סוזן רייס. מתוך סכום זה 5 מיליארד דולרים יופנו אך ורק להגנה אווירית מפני טילים. ההסכם טוב לא רק לישראל אלא גם לארצות הברית. הביטחון שלנו קשור זו לזו. ככל שישראל בטוחה כך ארצות הברית בטוחה, אמרה רייס בטקס. לדבריה, ארצות הברית תמיד תהיה שם עבור ישראל והעם בישראל, היום, מחר ולדורות שיבואו. רייס ניצלה את הבמה וביקשה לאחל רפואה שלמה לנשיא לשעבר פרס בשמו ובשם הנשיא. היא כינתה את פרס המשאב היקר ביותר של ישראל, לוחם שוחר שלום. לדבריה, פרס הוא אחד המנהיגים הכי טובים של ישראל. אנו מחזקים את משפחתו בזמן קשה זה, אמרה. הנשיא ברק אובמה אמר כי הסיוע האמריקני יתרום משמעותית לביטחון ישראל באזור שנותר עדיין מסוכן. אובמה הוסיף כי ימשיך לחתור לסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני בדרך של פתרון שתי מדינות, למרות תופעות מדאיגות בשטח שחותרות תחת מטרה זו. גם ראש הממשלה נתניהו התייחס להסכם הסיוע ושיבח אותו. ההסכם הזה יבטיח היקף סיוע ביטחוני חסר תקדים לישראל בעשור הקרוב. זוהי חבילת הסיוע הצבאי הגדולה ביותר שארצות הברית נתנה אי פעם למדינה כלשהי. הסיוע הביטחוני יסייע לנו להמשיך לבנות את כוחנו הצבאי ולהמשיך לשפר את ההגנה שלנו נגד טילים. זהו כמובן הישג חשוב מאוד למדינת ישראל וכל אזרחי ישראל יכולים בצדק להתברך בו. לדבריו, ההסכם הזה ממחיש אמת פשוטה, היחסים בין ישראל לארצות הברית איתנים ועוצמתיים. אין זה אומר שאין בינינו מחלוקות מעט לעת, אבל אלו מחלוקות בתוך המשפחה. הן אינן משפיעות כהוא זה על הידידות הגדולה בין ישראל לארצות הברית, ידידות שמתבטאת בהסכם זה אשר יסייע רבות להמשך ביצור כוחה של ישראל בעשור הקרוב. נתניהו הודה לנשיא האמריקני אובמה ולממשלו. רבים בארצות הברית מבינים שההשקעה בביטחון ישראל מחזקת את היציבות במזרח התיכון הבלתי יציב ומשרתת לא רק את האינטרס הביטחוני שלנו אלא גם את האינטרס הביטחוני של ארצות הברית, אמר נתניהו. במסגרת ההסכם נאלצה ישראל להיענות לשתי דרישות משמעותיות של הבית הלבן. האחת, שלא לבקש יותר תוספות סיוע בקונגרס. השנייה, שיופסק בתוך 6 שנים הנוהל הקיים המאפשר לישראל להמיר חלק מכספי הסיוע לשקלים ולרכוש באמצעותם ציוד מהתעשיות הביטחוניות הישראליות וכן דלק למטוסים. על פי ההסכם החדש, כאמור, כל כספי הסיוע ישמשו לרכישת ציוד אמריקני בלבד. בישראל ברכו רבים על ההסכם ההיסטורי, בהם שר האוצר כחלון, שר הביטחון שעבר יעלון, אשר זכר גם להודות לנשיא האמריקני ועוד, אבל היו גם מבקרים, בעיקר מן האופוזיציה. הביקורת מן האופוזיציה נסובה בעיקר סביב ההתערבות הבוטה של נתניהו בפוליטיקה האמריקנית, וסביב הסעיף המונע הפניית חלק מן התקציב לרכישת ציוד ישראלי. שם הביעו דאגה מפני עתידה של התעשייה הצבאית המקומית ומתחו ביקורת על גודל הסכום. אף שהוא הגדול בהיסטוריה, הוא אינו גבוה מספיק ואינו משקף את השחיקה שחלה בדולר, אמרו גורמים באופוזיציה. אולם גדול מבקריו של ההסכם הוא ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. בטור שפרסם השבוע בעיתון הוושינגטון פוסט האמריקני, הוא תקף את מדיניותו של ראש הממשלה נתניהו ואת הסכם הסיוע. תחילה האשימו בכך שאפשר למיעוט מיליטנטי ולאומני להשתלט על הליכוד ולהוביל מדיניות של מדינה יהודית מהירדן ועד לים התיכון, ואז תקף ברק את הסכם הסיוע. ישראל תקבל 3.8 מיליארד דולרים בשנה, תרומה חשובה לביטחוננו, אך נמוכה משמעותית ממה שהייתה יכולה להיות לפני שבחר ראש הממשלה להתערב בבוטות בפוליטיקה האמריקנית, כתב ברק. יתרה מכך, בהתחשב בכך שמחירי הנשק עלו ביותר מ-20% במצטבר מתחילת הסכם הסיוע הקודם שנכנס לתוקפו ב-2007, ההסכם החדש לא מביא עמו כוח קנייה חזק יותר. גם מימון המוצע כעת בהסכם יותנה בכך שישראל תימנע מלבקש סיוע נוסף מהקונגרס. עובדה זו מדגישה את רמת חוסר האמון בין ירושלים לוושינגטון, כתב ברק. לטענתו, בעבר אישר הקונגרס בהסכמת הבית הלבן תוספות של 600 עד 700 מיליון דולר בכל שנה בעבור פרויקטים כמו כיפת ברזל ומערכות הגנה אחרות. אולם במסגרת ההסכם הנוכחי, לפי ברק, התבצע קיצוץ הדרגתי של יותר מ-750 מיליון דולר בשנה במימון פרויקטים של התעשיות הביטחוניות הישראליות. כתוצאה מכך, או שפרויקטים ביטחוניים מהותיים יבוטלו, או שסכומים דומים יקוצצו מתוכניות חשובות בתחומים אחרים, קבע. אחר כך מתח ברק ביקורת על התנהלותו המדינית של נתניהו ועל סירובו לכל התקדמות במסע ומתן עם הפלסטינים, וחתם בחוטבו עם הממשלה לא תסתה מהנתיב המסוכן, יש להחליף אותה בממשלה אחראית, קשובה ואמיצה יותר, בהנהגתו של מי שהעם יבחר. בליכוד גיחכו על דברים אלה ומסרו בתגובה כי ברק היה ראש הממשלה כושל בתולדות ישראל, וכי מאמרו הוא ניסיון מעורר רחמים לעשות קאמבק מטעם עצמו. ולסיום, שבועיים אחרי פיצוץ הלוויין עמוס 6, תקלה חמורה נוספת הראה השבוע לתעשייה האווירית עם ניתוק הקשר עם לוויין התצפית אופק 11. הלוויין שוגר השבוע בהצלחה מבסיס פלמחים, התייצב במסלולו והעביר אותות תקשורת ראשונים לגבי מיקומו. עם זאת, כמה ממערכות ההפעלה שלו אינן מתפקדות לפי שעה כמצופה, והדאגה במרכז הבקרה הרבה. מרגע שנכנס הלוויין למסלול בחלל הוא מקיף את כדור הארץ כל 90 דקות. לאחר מכן הוא אמור להתייצב בהדרגה, לאגור אנרגיה מקרני השמש באמצעות פאנלים סולאריים, ולהתחיל ליצור קשר עם תחנת השליטה והבקרה במפעל התעשייה האווירית ביהוד. כאמור, חלק זה אינו מתבצע כהלכה. בכירים התעשייה האווירית ציינו כי אין זה נדיר, כי ישנן תקלות לאחר ההמראה וההתייצבות במסלול, וכן נדרשים כמה ימים של שליחת אותות ופעולות שונות הנעשות בכדור הארץ, עד שמגיעים כל האותות המצופים אל הלוויין, וכן ניסיונות יימשכו ללא הרף. עד כאן להפעם, שבוע טוב, כאן דורון שפר, חיפה, מדווח לרדיו SBS.